שנקרא בשם עד דלא ידע. הרב קוק זצ"ל כמה פעמים הוציא כל מיני מאמרים שהם לא היו רק מאמרים שבאים ללמד, אלא מאמרים שבעיקרם באים לחנך. כל לימוד הוא מחנך, אבל יש לימוד שהחינוך בא על ידי שהאדם מיישם את הדברים, קולט את זה, משנה את האישיות שלו, לאט לאט מתעלה, מתרומם, ואז ממילא הוא מתחנך. ויש לימוד שהחינוך הוא הרבה יותר ישיר. אומרים לאדם על נקודה מסוימת. בנקודה הזאת אתה צריך תיקון, צריך שיפור. וכאן לא צריך להמתין עד שאדם יקלוט ויבין שצריך לשנות את דפוסי המחשבה שלו, את צורת ההסתכלות שלו, אלא כאן הוא יודע בדיוק על מה מדובר. וכך היה הרב מוציא מפעם לפעם מאמרים קרוזים לעסוק בבעיות של השעה, בדברים שהיו מעיקים על הלב של הרב, כיוון שהוא הרגיש שזה מעיק על עם ישראל. והמאמר הזה, עד דלא ידע, הוא אחד מהם, ונראה שהדברים שהיו לפני למעלה מ-70 שנה, מאוד מאוד נשמעים אקטואליים. עד דלא ידע. הדברים כמובן נשענים על מקורות של תורה, מקורות של קודש, שבתוכם יש מקור ראשוני שהוא בא מהתורה, מהתנך שבכתב, והמקור השני שהוא בא מהתורה שבעל פה. ויש כאן ציטוט של המקורות, לך כנוס את כל היהודים. זה פסוק ממגילת אסתר. אסתר מצווה את מרדכי, לך כנוס את כל היהודים. אנחנו יודעים את ההמשך, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים לילה ביום, גם אני ונערותיי אצום כן, ובכן אבוא אל המלך אשר לא חדד וכאשר עבדתי עבדתי. מרדכי אומר לאסתר, לבקש ממנה להתחנן על עמה, לבקש מהמלך להציל את היהודים, להעביר את רעת המן האגגי. הוא מבקש אותה שהיא תשתדל בעד עם ישראל. מה היא עונה לו? אני רוצה לראות שעם ישראל מוכן להשתדל בעדי. אם הם מוכנים להשתדל בעדי, גם אני אשתדל בעדם. צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. אם אתם תהיו מוכנים לצום שלושה ימים בשבילי, אני אכנס אל המלך. ויש מכאן מבט שמלמד אותנו שאי אפשר שתהיה עזרה, שיהיה תיקון, אם הדבר הוא לא הדדי. אי אפשר שאדם גדול, צדיק, מסור ככל שיהיה, יבוא להציל את כולם, וכולם יחכו בשקט, והוא יגאל אותם, והם יקבלו את הגאולה. כדי לקבל גאולה, כדי שתופיע גאולה, צריך שיהיו שני כיוונים. צריך שתהיה השתדלות של הגואל, ותהיה השתדלות של הנגאל. חשבתי שזה גם המשמעות של התפילה, רפאנו השם ונרפא. ברור שאם השם מרפא אותנו, אנחנו נרפא. למה צריך להגיד רפאנו השם ונרפא? רפאנו השם, כמו מהר לגאולנו, השיבנו בתשובה שלמה. אנחנו מבקשים בקשות מהקדוש ברוך הוא, אם הוא יעשה, ברור שזה יהיה. מה זה רפאנו ונרפא? אלא ברפואה, אם האדם לא ישתדל למלא אחרי הדרישות, אחרי ההוראות של הרפואה, והוא רק יחכה שירפאו אותו לבד, הוא לא ירפא. לכן אנחנו מבקשים מהשם שהוא ירפא אותנו, אבל שגם יהיה לנו שכל להשתתף בזה. לא לעמוד בצד ולחכות. וזה מה שאסתר כאן מלמדת. שכשאנחנו באים להשפיע טובה, להשפיע עלייה רוחנית, צריך שהצד השני יהיה מוכן להבין, שהוא ישתף פעולה. אלה הדברים של אסתר, לך כנוס את כל היהודים. לא רק ההמשך, צומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, אלא גם ההתחלה, לך כנוס את כל היהודים, היא נשמעת דרישה לא פשוטה. לך כנוס את כל היהודים, לך ותכנס את כולם, תאסוף את כולם. זה כל כך פשוט, לאסוף את כל היהודים. אנחנו יודעים שביהודים יש מפלגות, יש קבוצות, לאסוף את כולם למקום אחד שכולם יסכימו לשתף פעולה, זה לא פשוט. אבל כנראה, כמו שאומרים חז"ל, שגדולה עשרת טבעת שעשתה לעם ישראל יותר ממה שעשו 48 נביאים ב7 נביאות. כשישראל הבינו באיזה מצב הם נמצאים, איפה הם עומדים, מה עלול להיות, מה שהנביאים והנביאות לא הצליחו, הטבעת שעברה מהיד של המלך לאמן הצליחה. גדולה עשרת טבעת. כן, אז זה לך כנוס את כל היהודים. אחר כך, זה מהחלק של התורה שבכתב. מהתורה שבעל פה, אמר רבה, מחייב איניש לביסומה בפוריה, עדלו ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אדם צריך לשתות, בדרך כלל ככה מפרשים, לשתות בפורים, שתייה של יין, שתייה של משקות משקרים, משמחים, עד שהוא לא יודע להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי. יש על זה הרבה ביאורים, הרבה נאמרו על הדברים האלה, מה פירוש, מה זה התורה מחנכת אותנו לעשות דברים נגד השכל. אז יש כל מיני ביאורים, אבל יש מאמר כזה, שבפורים צריך להגיע למדרגה של שמחה עד שהשכל כבר לא יכול להשתתף בזה. השמחה באה לא רק מהשכל, אלא יותר עמוק. עד שהשכל, שהוא בדרך כלל מבחין, אתה חונן לאדם דעת, ומה אנחנו אומרים אם אתה חונן לאדם דעת במוצאי שבת, אתה חוננתנו להבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ארור המן לברוך מרדכי, יש להבדיל. והנה כאן מגיעים למדרגה של דעת שאדם כבר לא מבין. ובכל זאת יש לו על מה לסמוך. אלה המקורות. כותב הרב, בימי הפורים האלה, דברים נכתבו לפני, כמו שהזכרתי, אולי קרוב ל-80 שנה. בימי הפורים האלה, בשעות קשות הללו, שיסורים מקיפים וממלאים את כלל ישראל, הגוי כולו, צרות רבות מבחוץ, ויותר גדולה היא הצרה מפני הצרות הפנימיות שלנו. מפני שנשבת שלום הבית אצלנו, שלום בית ישראל. אנחנו במצב מסובך, כי אנחנו מוקפים מצרות מבחוץ, בזמן של הרע וגם בזמן שלנו, רבים קמים עלינו לחלותנו. לא ירא מריב לבותם אשר סביב שטו עליי, כן? עמון ומואב, אדום וישמעאל, מי לא? כל אחד בסגנון שלו, כל אחד בדרך שלו, אבל כולם רוצים להשבית את בית ישראל. יותר קשה מזה, הצער שיש לנו בפנים, שאנחנו רואים שבתוך העם שלנו יש מפלגות, ואחת שונאת את השנייה, אחת מדברת רע על השנייה, והסבל מבפנים הוא יותר קשה. כל מי שיודע, במשך תולדות הימים של העמים, מלחמות הקשות ביותר והאכזריות ביותר הן מלחמות אחים. יותר קשות ממלחמות של אויבים. חז"ל אומרים לנו, קשה מרדות בביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. במלחמת גוג ומגוג, אומר דוד המלך, למה רגשו גויים ולאומים יגורי? כי התייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד. יושב בשמיים ישחק. השם מלעג לעמו. זה לא מפריע, לא מפחיד. בפרק הבא, מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו, שם לא כתוב שזה מצחיק. שם השם מה רבו צרי. רבים קמים עליי. כן. אמרתי מהרב מזוז פעם, שראשי תיבות, השם מה רבו צרי, או ראשי תיבות מרץ. כן. כן, טוב, זה דרך אגב. כן, הרגשה שבפנים, בתוך הבית, כן, יש מחלוקת, יש שנאה, זה דבר שקשה מאוד לקבל את זה. מבחוץ זה מובן, אנשים זרים, לא שלנו. בתוך הבית, השם מה רבו צרי. זה מה שכותב כאן הרב, שהצרה הפנימית הרבה יותר קשה מהצרה החיצונית. נשבת שלום בית ישראל. נזכורנה מה עושים כעת, כשאנחנו במצב מסובך. מאיפה לוקחים כוח? נזכורנה את הימים הללו ומאורעותיהם כמו שהם כתובים לפנינו במגילת אסתר, אשר ברוח הקודש נאמרה. בזמן כזה צריך לחזור למקורות שלנו, אלה ספרי הקודש שבזכותם, לאורם, אנחנו חיים מאז שנהיינו לעם, ומשם אנחנו שואבים כוח, משם בית החיים שלנו. לכן צריך להסתכל על דברי הקודש, וכאן כותב הרב ממגילת אסתר. מגילת אסתר נכתבה באחד הזמנים הקשים ביותר של עם ישראל. יש זמנים שעם ישראל בארץ ויש לו צרות בארץ. זמן יותר קשה כשעם ישראל כולו נמצא בגלות. עוד יותר קשה מזה שעל העם בגלות יש מלך טיפש, חסר אחריות. מלך שיש לו אחריות אפילו בגלות, אבל הוא מבין שלטובתו לשמור על האוכלוסייה, לשמור על על העם. העם הם בסך הכל מביאים תועלת, משלמים מיסים, בונים את המדינה, בונים את החברה. כולם יודעים איזו השפעה טובה הייתה לעם ישראל בכל מקום שהם היו. בזמן גירוש ספרד, היה מלך ספרד, זה שגירש את היהודים, פרדיננד השני, כך קראו לו. ובטורקיה היה סולטן בשם ביזיד. מלך ספרד גירש את היהודים, ומלך טורקיה אמר אז שאומרים שפרדיננד הוא מלך חכם, מלך שיכול לגרש את היהודים ונותן אותם לאויבים שלו, לטורקים, הוא מלך טיפש. הוא גורם לדלדול של ספרד ולעושר של טורקיה. ככה אמר הסולטן של טורקיה. הוא הבין שזה טיפשות גדולה להזיק לישראל. ישראל בכל מקום שהם מאז גלות בבל מצווים, דרשו את שלום העיר אשר בתוכה, כי בשלומה יהיה לכם שלום. ישראל בכל מקום בגלות, לא מתוך צביעות, אלא מתוך זה שהשם סידר שנהיה במלכות מסוימת, אז צריך לדרוש בשלומה, ולכן היו מתפללים בשלום המלכים, דרשו את שלום העיר אשר בתוכה. וזה, אלה דברי הנביא, ובפרקי אבות גם, הווה מתפלל בשלומה של מלכות. שילמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. אנחנו יודעים ששלומה של מלכות זה חלק מתיקון העולם. הקדוש ברוך הוא שרוצה שיהיה עולם מתוקן, סידר מלכים. מלכים זה לא מקרה. כל מלך, גם של גויים, אלה מלכים שבאו בחסד של השם וברצון השם. חלק מההשגחה שלו על תיקון העולם. אז כשאנחנו נמצאים בגלות, יש לנו בכל זאת נחמה, יש מלכים לגויים, המלכים האלה באו ברצון השם, ורצון השם יהיה לטובה. אבל כשיש מלך שעושה מסיבה של 180 יום, 180 יום אוכלים ושותים, איך אפשר לסמוך על האדם הזה? האדם הזה הוא אחראי למלכות שלו? הוא יודע מה קורה? הוא מטפל בבעיות? האדם הזה הוא חסר אחריות. ומה עושים במסיבה? מביאים את הנשים, מי האישה הכי יפה? זה מה שיש למלך לעשות. בסדר שיש לו יצרים, שהוא פגוע, נגוע מבפנים, אבל שאת זה הוא צריך לעשות בראש כולם? כן, אנחנו מבינים איזה מלך זה. איך אפשר להיות תחת מלכות כזאת? ואם המלכות הייתה בארץ מסוימת, יש עדיין נחמה שאנחנו, יש לנו גם יהודים בארצות אחרות. צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל שפזרם בין האומות. ומה אחת שונאת אותנו, אדום מזיק לנו, אז יש מנוחה אצל ישמעאל. ישמעאל מזיק, יש מנוחה אצל אדום. אבל אצל אחשוורוש, זה מהודו ועד כוש. כל המדינות בעולם שהיו תחת ידו. והמלך השוטה הזה, הוא מושל על היהודים. אנחנו רואים באיזה קלות, בלי לברר, הוא מוכן למכור את כל היהודים בכל מדינות המלך אחשוורוש, בלי לבדוק, כדאי, לא כדאי, אולי זה לא טוב למלכות, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. המלכים הרשעים ביותר לא חשבו עד כדי כך. והוא מוכן לעשות את הכל. ואנחנו מבינים שזה מלכות חסרת אחריות, אז אנחנו רואים, אז על מי נעזבנו? אין לנו שום סיכוי. גלינו מארצנו, נתפזרנו בין הגויים, ושליט על הגויים, כן, מלכות מרושעת, כן, רחוקה מכל דעת, מכל ביקורת פשוטה ביותר, אחריות מוסרית לאומה שלה, לעם שלה. הוא לא יודע איזה עם זה. המן אומר לו, ישנו עם אחד, הוא עדיין לא סיפר לו מי זה העם. הכסף נתון לך והעם נתון לך לעשות כטוב בעיניך. הוא מגדל את המלך, את המן, ומצווה את כולם להשתחוות ולכרוע. וכל עבדי המלך קוראים ומשתחווים לאמן, כי כן ציווה לו המלך. איזה חוסר אחריות. אדם שאתמול היה עבד, היום למנות אותו אחראי על כל המדינה, והמלך יושב לאכול ולשתות, ואחרי הגזרה הזאת, המלך והאמן ישבו לשתות. כאילו שזה חלק מהווי החיים, חלק מהסדר, להשמיד עם שלם. והמגילה הזאת, שנכתבה על אותו הזמן הקשה, שבאותו הזמן, במצב כל כך קשה לעם ישראל, זכינו להצלה ולנס גדול, והיא נכתבה ברוח הקודש, ונכתבה בתוך ספרי התנ"ך. ויש לנו כלל גדול שאמרו חז"ל, נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, ונבואה שלא הוצרכה לדורות לא נכתבה. היו הרבה מאוד ניסים לעם ישראל במשך הדורות. היו הרבה מאוד נביאים שעמדו לעם ישראל. ויהי איש אחד מן הרמתיים צופים, חז"ל אומרים, מ-200 צופים שעמדו לישראל. מקום אחר כתוב ש-60 ריבו נביאים עמדו להם לישראל. כנראה שיש דרגות. יש כאלה שקיבלו נבואה פעם בחיים, אז הם 60 ריבו. אלה שהיו צופים, אלה שהיו משגיחים, אחראים על עם ישראל, כן? היו 200. אלה שנמצאים בתנ"ך, בכל התנ"ך, 48. אלה שהנבואות שלהם רשומות, לנו פחות מ-20 נביאים. היו נביאים מאוד מאוד גדולים, שאמרו נבואות שאין לנו את הנבואות שלהם. אין לנו ספרים של נבואות, מה שאמר אליהו הנביא. אנחנו יודעים כמה סיפורים על אליהו הנביא. אבל אליהו הנביא לא היה רק אדם מוכיח, הוא היה נביא, אז הוא לימד. מה הוא אמר? אין כלום. אלישע הנביא, שמואל הנביא, אין נבואות. חז"ל לימדו אותנו ששמואל הנביא לימד את דוד המלך את כל העניין של בית המקדש. כל המידות והכללים והנהגות כל הסידורים שהיו שם. אבל נבואות כתובות, מה הם אמרו? אין לנו כלום. למה? אז אומרים לנו חז"ל, נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, ושלא הוצרכה לדורות לא נכתבה. תנ"ך זה לא ספר סיפורים ולא ספר היסטוריה. זה לא בא לספר לנו מה היה, כדי שנדע את הסיפורים. כל סיפור שנכתב בתנ"ך, כל נבואה שנאמרה, זה בגלל שיש לה ערך לכל הדורות. שבמשך הדורות יבוא יום שתפתח את זה ותראה שזה נכון לעכשיו. הדבר הזה הוא צריך עכשיו ללמוד ממנו, ולכן זה נכתב. אז אם אסתר נכתבה ברוח הקודש, זאת אומרת שאם חז"ל קבעו אותה, אנשי כנסת הגדולה, בתוך התנ"ך, שצריך ללמוד מזה, וצריך ללמוד לכל הימים. עשית משהו? כן, אבל הנבואות יותר של תוכחות, אבל נבואות לימודיות שלומדים מזה, כמו נבואות של ישעיה, ירמיה, יחזקאל ובתרי עשר, אין לנו נבואות כאלה. רק נבואות שהוא מוכיח, או גם אליהו הנביא אמר לאחיו מה שאמר, והחזיר את ישראל בתשובה, אבל היו נבואות לימודיות. הם היו אנשים שאמרו להם, אמרו דברי קודש, כמו שיש בישעיה, ראיתי את השם, והנה יושב על כיסא רם ונישא. ודאי שהיו הרבה מראות כאלה, לאליהו, לשמואל, אין לנו שום דבר מזה. למה? כי אין ללמוד מזה לדורות הבאים. זה היה לדור שלהם, נבואה של אותו הדור, זה לא חשוב לנו. אנחנו יודעים שהם היו אנשים גדולים, אבל מה שהם אמרו זה לא נוגע לנו. מה שנכתב זה נוגע לכל הדורות. כן, כך אומרים חז"ל. וכאן אומר הרב, שאם דברי אסתר נכתבו ברוח הקודש, כמו שחזל קיבלו, הגמרא מעריכה וזה מיניין שאסתר ברוח הקודש, דוגמה אחת, כתוב שם כשאחשוורוש שואל מי בחצר והמן בא, ואז אחשוורוש שואל את המן, מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? ויאמר המן בליבו, למי יחפוץ המלך לתת יקר יותר ממני? איך יודעים מה שהמן אמר בליבו? מי אמר את זה? איך זה כתוב במגילה? רואים שהמגילה נכתבה ברוח הקודש. מי יודע מה שיש בלב בני האדם? כן, אז חזל קבעו שאסתר נאמרה ברוח הקודש, ומכאן המסקנה של הרב, צריך ללמוד מאסתר. בוא נראה מה ללמוד משם. נזכורנה את הימים הללו ומאורעותיהם, כמו שהם כתובים לפנינו במגילת אסתר אשר ברוח הקודש נאמרה. ורוח הקודש עומדו ממה לכל חליפות העתים. אפילו שהזמנים השתנו, אבל רוח הקודש לא משתנית. רוח הקודש היא באה משמי שמיים. העולם מסתובב ורוח הקודש נשארת. ומלמעלה שלכל שינויי התכסיסים של הדורות, אולי אנחנו אומרים, היום יש לנו שיטה אחרת, היום אנחנו רואים אחרת את הדברים, אתה רואה אחרת, אבל רוח הקודש לא השתנתה. רוח הקודש והאמת הנצחית לא משתנית, היא קבועה. והאמרה הנצחית של לך כנוס את כל היהודים, אז אם כתוב שם המילים האלה, לך כנוס את כל היהודים, זה אומר לכל הדורות שיהודים צריכים להתכנס, צריכים להתאחד. ייחוד לאומי, כן, חייבים. כן. היא מוכרחת להחיות אותנו עוד הפעם. אם אז היינו במצב מסובך, ואסתר אמרה במצב הזה, לך כנוס את כל היהודים, במצב של צרה, זאת התרופה. לך כנוס את כל היהודים. ולרוממנו מכל שפלותנו, אבל בוודאי כאן ישאל מי שיודע לשאול, וגם מי שאינו יודע לשאול. הייתכן, עכשיו אתה אומר לך כנוס את כל היהודים, כיצד תכניס בכפיפה אחת במסגרת אחת את כולם, את כל סיעותיהם ואת כל מפלגותיהם? אפשר להכניס את כל היהודים במסגרת אחת? מה, נטורי קרתא ושינוי ומרץ ומפדל וש"ס ואשכנזים וספרדים, איך אפשר לעשות מכולם חטיבה אחת? איך אפשר שכולם יסכימו לשבת יחד? כיצד ישובו העצמות הפזורות על פני כל בקעת הגלות הרחבה, הגלות החומרית והגלות הרוחנית להתקרב אחד אל אחד? הגלות שלנו שברה את העצמות שלנו. נזכר בתהילים, נפזרו עצמנו לפי שאול. לא רק שאנחנו בגלות כמו מתים, אנחנו כבר כמו מת שנרכב והעצמות התפזרו בכל מקום. והעצמות האלה זה לא רק עצמות של גופות, גם הנפשות. הסיבה שיש לנו היום כיתות מכיתות שונות, מפלגות ממפלגות שונות, זה לא רק בגלל שככה יש לאנשים את הדעות האלה. יש אנשים שהושפעו מהתרבות הגרמנית, ויש אנשים מהתרבות המוסלמית, ויש אנשים מתרבות דתית, ויש אנשים מתרבות לא דתית. ויש כל מיני השפעות, וכולם נמצאים כאן, ויש אלה שנאמנים יותר לקו הזה, ואלה נאמנים לקו הזה, אבל זה בעצם השפעה של הגלות. הסיבה שיהודים לא רואים עין בעין את הכל, בגלל שהתפזרנו, בגלל שאנחנו אחרי 2,000 שנה של פיזור, והפיזור הזה לא ייתכן שזה לא עשה משהו לנפשות. זה לא רק גרם שאשכנזים אוכלים גפילטה פיש וספרדים פלאפל או חומוס. זה גרם להשפעות פנימיות. יש הבדלים מהותיים, נראים כמהותיים, בנפשות שלנו. כל אחד רואה את העולם אחרת. איך אפשר לקבץ את זה? זה שבאו כולם לארץ ישראל, זה לא מספיק. בסדר, יושבים ביחד. אבל כל אחד רחוק מהשני 2,000 שנה. ואולי יש כאלה עוד יותר. היהודים מאתיופיה רחוקים איתנו 3,000 שנה. יש יהודים שהם נמצאים מאוד קרוב ומאוד רחוק. זה לא רק להביא את מי שרחוק, להושיב אותו קרוב, ואז אנחנו כעת קרובים. זה לא כך. אלא יש ריחוקים, הבדלים, שחלו עלינו, שאי אפשר. אתה רוצה להדביק, אתה רוצה לחבר ביחד, זה לא תופס. יש יהודים שנכנסים לבית כנסת אשכנזי, שומעים את המנגינות, ובכלל לא מדבר עליהם. מרגישים כאילו לא התפללו. אותו דבר להפך. יהודים אשכנזים, אצל ספרדים, תימנים, אצל ספרדים. כל אחד מרגיש, זה לא תפילה בכלל. זה לא המנגינה. הוא מרגיש שהוא לא התפלל. ימים נוראים, ראש השנה, יום כיפור, זה תפילה? מה עשו שם? סתם רעש. סתם צועקים כולם. מה קרה לנו? הבדלי מנטליות. אבל מעבר להבדלים של המנטליות, של מנגינות ושל צורות של ביטוי, יש הבדלים שחדרו לנפש. אדם רואה את הדברים אחרת. יש לו גישה שונה לכל הבעיות של החיים. איך מגשרים על הדברים האלה? מה זה, לך כנוס את כל היהודים? אפשר לכנס את כל היהודים? זה רק במילה אתה אומר להתאחד? כן? אתם יודעים שייחוד של מפלגות מאוד מאוד קרובות אחת לשנייה. ולפעמים זה ימים ושעות וחודשים של מאבקים על כל נקודה ונקודה. כאלה דברים שקטנוניים נראים לנו, שמבדילים בין אחד לשני, וכנראה שיש הבדלים בנפשות. זה לא פשוט לאחד אנשים. וכאן, לך כנוס את כל היהודים. מצד אחד, יש לנו הוראה, דרכה של רוח הקודש. אתם במצב קשה, זה הפתרון, זאת הדרך. לך כנוס את כל היהודים. איך עושים את זה? לדבר זה קל. הייתכן, עכשיו אתה אומר, לך כנוס את כל היהודים, כיצד תכניס בכפיפה אחת, במסגרת אחת, את כולם, את כל סיעותיהם ואת כל מפלגותיהם? כיצד ישובו העצמות הפזורות על פני כל בקעת הגלות הרחבה, הגלות החומרית והגלות הרוחנית, להתקרב אחד אל אחד, כמו שכתוב ביחזקאל, וקרב אותם אחד אל אחד, להיות לשיעור קומה אחד הנקרא כלל ישראל. מכל הטיפוסים האלה אתה יכול לבנות גוף אחד שלם, שהוא כלל ישראל, העומד לדרוש את חוסנו, את תחייתו ואת שיבת שבותו. אפשר לבנות איזה גוף שהוא יכיר מה טוב לעם ישראל, לא מה טוב לספרדים, לאשכנזים, לתימנים, לפרסים, למרוקאים, לכל הסוגים, אלא מה טוב לעם ישראל, בתור ישראל. אף אתה אמור לו שהפיזור הזה, גם החומרי וגם הרוחני, יש לנו מקום אחד ששם איננו יכול לשלוט עלינו. אם אתה שומע את השאלות האלה, תאמר שכשאנחנו חוזרים לארץ קודשנו, והארץ הזאת שהיא הארץ שמאחדת אותנו, כאן יש לנו מגמה משותפת, יש לנו מטרה אחת שכוללת את כולנו, וכאן כן אפשר לאחד את כולם. כמה שזה נראה לך מוזר, הפיזור החומרי השפיע על הפיזור הרוחני. הכינוס החומרי, הכינוס של הגופות, אם זכינו להתקבץ לארץ ישראל, אם הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו בדור הזה, שיהודים התכנסו לארץ ישראל, זה לא רק בגלל שהקדוש ברוך הוא עסק באופן טכני איך לאסוף את היהודים, כנראה שהוא הכניס בתוכנו רוח אחת מאחדת, כוללת את כולם, שאפשר כן לכנוס את כל היהודים. ואל תפחד ממה שאתה רואה, מכל השינויים ומכל ההבדלים, אל תתרשם מזה. תראה שהאמת הגדולה שאנחנו כאן עם אחד, ויש בתוכנו כוח מאחד שהוא יותר גדול מכל המפריד, ולא להיבהל מזה. ברוך המקום. כן, המקום של מלך מלכי המלכים, ארץ ישראל שיש בה הערת שכינה. ארץ ישראל יש בה תכונה מיוחדת, שהיא עושה את כל ישראל לעם אחד. כן.
כן.
היו אז מפלגות השמאל, השומר הצעיר, או קראו לזה אז הפועל הצעיר, עוד לא היה השומר הצעיר, והיו הרוויזיוניסטים, ושניהם ביחד לא היו דתיים, והחרדים התנגדו להם ולא ראו שאפשר לשבת איתם ביחד, והם לא ראו איך אפשר להקים מדינה עם החרדים. זה כאילו שני דברים שזה לא הולך ביחד. החרדים הם ישנים והם אין מה לדבר איתם, והחרדים רואים אותם כמורדים, ויהודים מחוץ לארץ באווירה כזאת פחדו מאוד לעלות לארץ, חשבו שכאן זה מקום ללא תקווה, וזה היה נראה קשה. כן? בזמן שלנו זה נראה עוד יותר, אבל זה רק בזמן שאנשים בתוך ויכוח ובתוך לאט נדמה שזה הוויכוח הכי קשה שיש, אבל גם אז הדברים היו נראים מאוד קשים. אני זוכר לפני יותר מ-30 שנה שלמדתי במרכז הרב, ואז הישיבה ערכה נוער מקיבוצים לא דתיים, ואנחנו הבחורים לקחנו אותם להדרכה, לשיחות. אני זוכר שפעם לקחתי אותם בדרך והזכרתי את ז'בוטינסקי. הבחורים שם התחילו לירוק על הארץ, כאילו שאמרתי איזה משהו תמה, ויהודי, מה לא טוב? אבל זה ימין, זה... אז מה שנראה היום, היה גם קודם. טוב. אף אתה אמור לו שהפיזור הזה, גם החומרי וגם הרוחני, יש לנו מקום אחד ששם איננו יכול לשלוט עלינו. וכי תאמר, הרי אנחנו רואים בעינינו את הצרה הפנימית האיומה. איך שקמים יהודים כנגד יהודים, איך שאחים נהפכים זה נגד זה לזאבים ולנחשים. איך זה תאמר לך כנוס את כל היהודים? אמנם כל האומר ששקר בדה המן הרשע באומרו ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, אינו אלא טועה. המן אמר למלך שהיהודים בעצמם הם מפוזרים ומפורדים. שהיהודים בעצמם אין בהם אחדות. אז לבוא ולהגיד שהמן שיקר, זה לא נכון. יש בזה אמת. באמת מפוזר ומפורד הוא עם האחד. אבל בכל זה עם אחד הוא. שמה תאמר, איך ייתכן שיהיו שני הפכים בנושא אחד? איך הם יכולים להיות גם מפוזרים וגם מאוחדים? עם אחד מצד אחד ומפוזר ומפורד מצד השני. אל תטמע על החפץ. זה ציטוט של מילים מספר קהלת. אם רוח המושל תעלה עליך. אם יעלה על דעתך איזה דברים, ואתה תראה שהעולם הזה משונה, משהו כאן לא בסדר. כן, הדברים לא מסתדרים עם האמונה. כתוב שם, אל תטמע על החפץ. זה חלק מהרצון של בורא עולם, שהדברים יראו ככה ויגיעו לתיקון. אל תתפלא. ישנם פלאים בעולם. צריך לדעת שהעולם הזה הוא לא פשוט. בעולם הזה יש מצבים מסובכים, וזה חלק מההדרכה ומהעשייה האלוקית, שכך דרך הסיבוכים נגיע לפתרון. דרך המצבים שנראים קשים מאוד, אז מגיעים לתיקון גדול. ישנם פלאים בעולם, והעם הזה שכל עמידתו בעולם מרופדת היא בפלאי פלאות, הוא מראה בהווייתו גם כן את הפלא הזה, ובמהותו העצמית הרי הוא עם אחד, למרות משהו מפוזר ומפורד. אמת הדבר, שמחלתנו הגדולה, מחלת הגלות, בין מחלת הגלות שבפועל שנדחה עלינו במלוא זעפה, בין מחלת הגלות שבכוח שליפפה אותנו מאז. עוד לפני שיצאנו לגלות, הייתה בתוכנו גלות פנימית. גלות פנימית, כמו שאנחנו רואים לפעמים, שאדם גר בארץ ישראל, וחושב שהמקום הטוב ביותר זה אמריקה. כן? אז זה, אדם הזה הוא בגלות. אם הוא נמצא כאן והוא חושב ששם יותר טוב מפה, הוא בגלות. הנפש שלו היא לא פה. אם אדם חושב שהתרבות של הגויים יותר מוצלחת מהתרבות שלו, יש לפעמים ילדים שמתביישים שההורים שלהם באים לבית ספר, שלא יראו את האבא. אבא שלי הוא סוחר, נגר, אבא של השני הוא דוקטור. אני מתבייש. אתה מתבייש באבא שלך? אדם מתבייש בהורים שלו? האדם לא בריא. זה לא, הבעיה היא לא בהורים, הבעיה היא בבן. אם קיבלת את ההורים האלה, אז אתה צריך להתגאות בהם. אלה ההורים הטובים ביותר. מה שיש בהם, אם הקדוש ברוך הוא חנן אותך בהורים האלה, הוא נתן לך על ידם המון המון ברכות, מתנות והצלחות. להתבייש בהורים? שאדם יהודי מתבייש בתרבות שלו, מתבייש במורשת שלו, רוצה לשנות, למצוא חן בעיני הגויים? מה יש לגויים? סיפרנו פעם מה שהיה בפרלמנט האנגלי, כשהכניסו בפעם הראשונה יהודי לבית הלורדים, נתנאל רוטשילד. המלכה ויקטוריה עשתה להכיר טובה לנתנאל רוטשילד על זה שהוא עזר לה לרכוש את תעלת סואץ. הוא שילם וקנה את 60% מהמניות של חברת תעלת סואץ, ועל ידי זה השליט אותה על מצרים, וקיצר לאנגלים את הדרך להודו, נתן להם את השלטון על דרכי התעבורה, ובזכות זה, כן, המלכה של אנגליה הפכה ממלכה לקיסרית. היא נהפכה להיות אימפרטורית, בעלת שם עולמי. אז לעוד תודה, מה זה כבר התודה הגדולה? מינתה אותו ללורד, מי יודע, מה היא עשתה לו ומה הוא עשה לה. הוא הפך את כל אנגליה לקיסרות, היא נתנה לו תואר של לורד. הכניסו אותו לבית הלורדים, ובבית הלורדים צריך להישבע נאמנות למלכה. נשבע שהוא יהיה נאמן למלכה, לחוקים של המדינה, כמו שמקובל. אז הביאו לו את הספר של הנוצרים, להישבע עליו. הוא אמר, אני יהודי, יהודי מאמין, הספר הזה לא קדוש, אני לא נשבע עליו. התחיל להיות שם כזה רעש, כל הלורדים אמרו, הביאו לנו כאן פרימיטיבי. אדם שלא מכיר שהדת הנוצרית זה שיא התרבות, זה שיא הערכים. הוא יושב בבית הלורדים? אם המלכה לא מפטרת אותו, אנחנו מתפטרים. אנחנו לא נשב עם מישהו כזה. אנחנו לא, זה לא לכבודנו לשבת עם פרא אדם. היה שם בבית הלורדים הבישוף של קנטרבורי. זה הבישוף הראשון של אנגליה, שהוא זה שמכתיר את המלכים שם. בכתר מלכות. אז הוא ביקש את רשות הדיבור, וחשבו שהבישוף, מי יודע מה הוא ידבר, הנוצרים, הדת שלהם היא שונאת את ישראל. אז הבישוף קם ואמר, אני שמעתי שאתם אומרים שהיהודי הזה פרימיטיבי, ובגלל זה אתם מתביישים לשבת איתו. אני רוצה להזכיר לכם שכשהאבות שלכם הסתובבו על העצים יחד עם הקופים, האבות שלו היו כבר נביאים בירושלים. אז תדעו שלא לדבר על יהודי במילה פרימיטיבי. וזה צריך שגוי יגיד לנו. זה אנחנו לא מבינים לבד. מי שלמד גמרא, הוא לא יודע איזה ים של חוכמה יש כאן. אנחנו צריכים להתבייש מגויים? התרבות שלנו, עומק השכל, עומק ההבנה, המוסר שלנו, אנחנו צריכים להוריד את הראש מפני הגויים? אנחנו צריכים להוריד את הכיפה שלא יראו שאנחנו יהודים דתיים? הם צריכים להתבייש, לא אנחנו. זאת מחלה, זאת מחלת הגלות. יש הגלות בפועל ויש הגלות בכוח. גלות בכוח שאדם מתבייש בעצמו. שאדם לא מכיר בערכים הטובים שיש לו ומקנה באחרים. שאין לו במה לקנות. ולנו יש הכי פחות במה לקנות יותר מכל עם בעולם. האמריקאים לפני 300 שנה היו קובויים שהתנגשו עם האינדיאנים. זה כל התרבות שלהם. ומאיפה באו הקובויים? כל הפושעים שברחו מאירופה. זה המסורת הגדולה שלהם. לפני 300 שנה אין תרבות אמריקאית. התרבות שלנו זה מבריאת העולם. מי יכול להשוות את זה? מה יש לכל העמים מולנו? מי יכול לעמוד יחד איתנו ולהגיד שאצלו יש תרבות יותר יפה, יש מסורת, יש רגש? כמה יש לעם ישראל? איפה יש בעולם מלך שחיבר שירים של תהילים שעד היום אין שירים כאלה? עד היום אין תהילות כאלה של תפילות, למרות שהרבה הרבה חיברו תפילות. אף תפילה לא מגיע למה שיש בתהילים. וזה מלך. זה לא אדם שהוא היה משורר, ורוב היום שלו זה מסביב למוזה ולמה שהוא מקבל ממנה. הוא עוסק בענייני מלכות. איפה יש יהודי, אנשים כמו רבי יהודה הלוי, כמו הרמב״ם, הגויים יודעים שהם אנשים מיוחדים. כן, בסורבון יש תמונה של הרמב״ם. בעירייה של פראג יש אנדרטה למערל. בוורס יש כיכר השם רשי, ספרד על שם הרמב״ם. הגויים יודעים מהם ישראל. ואנחנו לפעמים פחות מעריכים את עצמנו ממה שהגויים יודעים מי אנחנו. אמת הדבר שמחלתנו הגדולה, מחלת הגלות, בין מחלת הגלות שבפועל שנדחה עלינו במלוא זעפה, בין מחלת הגלות שבכוח שליפפה אותנו מאז, אשר על ידה באה עלינו הקטסטרופה הגלותית. הגלות מבחוץ באה בגלל הגלות מבפנים. כששלמה המלך נשא את בת פרעה, ובאותו זמן, כך אומרים חז"ל, בת פרעה הביאה כלי זמר ממצרים, והייתה חנוכת הבית של בית המקדש, והרע של המנגינות של בת פרעה היה חזק, שזה הפריע למנגינות של בית המקדש. וזה שלמה המלך לתת, אתה בשיא ההצלחה שלך, לתת לגויים לנגן את המנגינות שלהם בירושלים, ליד בית המקדש. ההרגשה הזאת, חז"ל אומרים שבאותו יום אמר הקדוש ברוך הוא שעל אפי ועל חמתי הייתה העיר הזאת. כך בונים בית מקדש, כשיש לנו רגש נחיתות כזאת, כאילו הגויים הם מוצלחים ואנחנו לא. אחז מלך יהודה שולח את הכהן הגדול לדמשק, אומר לו, תראה איך המזבח שם בנוי, תעשה אותו דבר בבית המקדש שלנו. למה אתה צריך ללמוד מהגויים? מה יש לך ללמוד מהם? מה לא טוב לך במה שיש לך אצלך? זה הביא לגלות. הגלות הפנימית, כשאדם הוא עבד בנפש שלו, אז אחר כך מסדרים לו שתהיה עבד באמת. חס ושלום. אבל אם אתה רוצה ללמד סנגוריה לישראל, זה ברור שאנחנו לא מספרים את כל מה שאנחנו אומרים כדי ללמד קטגוריה. הסנגוריה האמיתית של עם ישראל, שעם ישראל יש לו ענווה פנימית והוא לא רוצה להתבלט, ותמיד הוא מחשיב את האחרים יותר טובים ממנו. וזאת הבעיה שלנו, שמשתמשים בענווה לא במקום. שאם שומעים יהודי שאומר שהשם בחר אותנו, אומרים לו, מה אתה מתגאה? מה לעשות אם השם בחר בנו? מה לעשות אם אני בן אדם ואני עומד ליד סוס ואני אומר שאני בן אדם והוא סוס? זה לא נעים. היה עדיף שנהיה חברים יחד עם הסוסים, אבל הוא סוס ואני בן אדם, מה לעשות? אני מתגאה, אני בראתי את עצמי אדם. הקדוש ברוך הוא בחר אותנו מכל העמים, מה לעשות? אין מקום להתגאות בזה, אבל לא צריך גם להשפיל את עצמנו, להגיד אנחנו סוסים. אנחנו לא סוסים. השם בחר אותנו מכל העמים, ואנחנו יותר מכם, אין מה לעשות. ויתם מסגולה מכל העמים. זאת אומרת שלימוד הזכות זה להכיר שיש לנו ענווה, אבל אם רוצים לתקן, צריך להפנות את הענווה לכיוון הנכון. ענווה, אם אתה בעל כישרון, ואתה מסוגל לרפא מישהו, שאף אחד לא יכול להציל את החיים, אז אתה לא צריך להתבייש ולהגיד כמו שכולם, אני לא אתבלט, אבל אתה יכול להציל. אז אם לנו יש תורה, אנחנו צריכים להרגיש שהתורה היא נותנת לנו כוח, היא נותנת לנו שליחות, ולא מתביישים בתורה. טוב, אבל נצח ישראל לא ישקר. הגלות עם כל נוראותה מוכרח שקץ יבוא לה. זה ברור שהגאולה יותר מוכרח, התיקון של עם ישראל הוא מוכרח שיהיה. ועת אשר הרוח מתחיל לבוא מארבע כנפות הארץ, מהמצוקות הסובבות אותן מעבר לזה, ומההתגלות הנפשית הממלאת את קרבנו גם יחד לשוב ולהיבנות בארץ חיינו מעבר מזה, הננו קרובים להכיר כי ישנה תרופה גם למחלת הפיזור והפירוט שלנו. אם אנחנו רואים משמיים שהקדוש ברוך הוא מסדר שאנחנו חוזרים לארץ ישראל, חלק על ידי צרות שהגויים מגרשים מכל מיני ארצות. וחלק מזה שיהודים מתעודדים והם פתאום מקבלים אהבת ארץ ישראל ומקבלים חשק גדול לבוא ולבנות את הארץ, שזה לא היה בזמנים קודמים. אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא מוצא סיבות שונות לכנס אותנו כאן, אבל הסיבת הסיבות היא שהגיע הזמן שעם ישראל מסוגל להתאחד. ואם השם מאחד אותנו בסיבות חיצוניות, סימן שאנחנו מוכשרים באופן פנימי, הגיע הזמן שאנחנו מוכשרים כן להתאחד. בסוף כל סוף עם אחד אנחנו, ועם אחד נהיה. ועוד הפעם יקום ישראל, בימתו הנצחית של לך כנות את כל היהודים. אבל עוד הפעם הקושה גדולה ועומדת על דרך הגאולה כקיר בבל ואבן נגב. הרי סוף כל סוף הפיזור והפירוד אוכל אותנו בכל פה. בכל זאת, אנחנו עדיין מפוזרים, אנחנו עדיין נראים מפורדים. אף אתה אמור לסתם מקשה על הזה, כי כשם שהרפואה העצמית של הפרט משתמשת היא כבר למעשה לחשוף מעיינות של עצמה ושל של עוצמה ושל בריאות מתוך האדם עצמו, מנפשו אל נפשו, מתוך הנפש הבלתי ידועה, התמירה ומחוסה כל כך עד שהאדם עצמו אינו מכיר את מהותו, מפני שידוע הוא שהמחלות הנפשיות בתוצאותיהם הגופניות אינה מקננות אלא בצד הזיבורית של האדם, וזהו הצד הידוע שלו, דווקא הצד הפומבי והמפורסם שלו. אבל הצד הגנוז שלו, הצד הבלתי ידוע שלו, הוא תמיד מלא אומץ, מלא חיים וכוח, ומאוצר בריאותו הגנוזה יש סיפוק רב להשפיע על הצד הידוע והפומבי שלו, המטעה אותו לחשוב על עצמו שהוא חולה ורצוץ, בשעה שבאמת הוא בעל נפש אמיצה, בריאה ומלאה חיים ועוז. כשמסתכלים על האדם ואנחנו רואים תופעה שהרבה פעמים נראה שאדם חולה ושבור ולא מוצלח, ופתאום אנחנו מגלים שהאדם מעורר כוחות של בריאות שמתקנות ומטפלות בכל המחלות. אנחנו יודעים שיש איזה מין משהו נסתר בנפש של האדם שהוא יותר חזק מכל מה שרואים. מכירים את זה שפרויד אמר שהנפש של האדם היא כמו קצה של קרחון שאנחנו רואים, ומתחת לזה מסתתר מסה שלמה, הר שלם. והנפש באמת היא למטה, ושם היא מלאה כוח, היא מלאה עוז. ומה שנראה למעלה כאילו חלש ומפורד ומבולבל, שזה גם גורם את המחלות הגופניות, זה לא הצד האמיתי של האדם. זה בלשון של הרב, הצד של הזיבורית. זה החלק הפחות מוצלח. וצריך לא להאמין למראה עיניים. אנשים אומרים, אנחנו לא דתיים, אנחנו שונאים. לא להאמין, כאילו לא אמר כלום. לפעמים אנחנו שומעים, כמו רואים ילד קטן, מרוגז בבית, אומר לי, אמא שלו, את לא אמא שלי. אז מה, אמא מתרגשת מזה? מרוגז, האמא השנייה יותר טובה ממך. כל האמאות טובות, את האמא הרעה. לא מתרגשים מזה. אנחנו יודעים שזה צד ילדותי, ואנחנו יודעים שאם האמא תגיד לו, טוב, אני אמא רעה, לך לאמא השנייה, תראו איך שהילד הזה יתחיל לבכות. פתאום הוא יגיד, לא, הוא לא התכוון. ואנחנו לא צריכים להתרגש מכל מיני דברים, דיבורים של שנאה ושל רוגז ושל עצבנות. זה לא האמת, לא שלנו ולא של אחרים. מה שנמצא בפרט נמצא במידה הרבה יותר גדולה בכלל כולו. אם באדם הפרטי יש כוחות גנוזים של בריאות ושל עוצמה שירפאו את כל המחלות החיצוניות שלו, באומה שלמה זה הרבה יותר. ובכלל ישראל בייחוד, שסוף סוף באמת הוא עם אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. הננו הפעם מוכרחים להודות על שגיאותינו, שאנו חושבים לתאר לנו את עצמנו, את מהותה של היהדות על פי המראה החיצון שלה. זאת הטעות הגדולה ביותר, שאנחנו מזהים את עם ישראל לפי מה שרואים עם העיניים, ולא לפי מה שרוח הקודש אומרת. רוח הקודש היא מכירה את נשמת ישראל, ולא העיניים שלנו. האדם יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. והשם אומר לנו שהלבבות שלנו מאוחדים. כשמשה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, ואין לו יאמינו לי, הקדוש ברוך הוא אמר לו, מה זה לא יאמינו לך? לך תראה. והעניש אותו על זה שאמר שלא יאמינו. אפילו זה נראה, יהודים אומרים, אנחנו לא מאמינים. לא להאמין לזה. לא להאמין שלא מאמינים. אנחנו יודעים, באמונה שלמה, שכל ישראל מאמינים ורוצים בטובת ישראל, לפעמים הבלבול נותן לדבר כאילו שהם רחוקים. זה לא אמת. את מהותה של היהדות על פי הפומביות שהיא הזיבוריות שלה, ומזה בא הפחד שאנו מתפחדים מפני קלסטר פנינו אנו. ובגלל זה אנחנו כאילו מתביישים, פוחדים רק להסתכל על עצמנו. כאילו אנחנו, זה אומה רע. אנחנו רוצים ללמוד על החיים שלנו מתוך העיתונות. והעיתונות זה השקר של החיים. האמת של החיים שלנו זה התנ"ך, זה התורה שבעל פה, אלה הדורות שלנו. ואנו דנים רק על אותו הצד של הפיזור והפירוד שלנו. וגם ההמנים של כל הזמנים שהם פוגעים בנו בארץ שנאתם, ובייחוד בזמן המעבר הזה, הם תופסים את הצד החלש, לפי שהוא הצד הפומבי והידוע. אבל דווקא על ידי מזעזענו אלה, נבוא לחוש שיש לנו נפש כללית בלתי ידועה, נפש אומתית גדולה אשר אנחנו הסחנו את דעתנו ממנה, והיא מלאה עוצמה, ויש בה כוח לעמידנו על רגלנו, לחדש את חיינו כימי עולם, ולעמוד גם כן נגד כל מיני העמלקים, החפצים כל כך לזנב את נחשלנו. ויזנב בך כל הנחשלים. הם תופסים את החלשים, את אלה שחושבים שהם מחוץ למחנה ישראל. והיהדות התמירה בלתי נודעת גם לנו לעצמנו. זאת הנשמה הגדולה של האומה הגדולה, הנושאת את סבל העולם ואת אור העולם בתוכה. היא תיוודע לנו בימים הגדולים הללו. כשאנחנו נראה איך אנחנו מצליחים לעמוד בכל הבעיות, בכל הדברים המסובכים כל כך, לאט לאט נכיר מה יש בתוכנו. ומהמקום הבלתי ידוע שבנפש האומה תבוא לנו הברכה של לך כנוס את כל היהודים. וצריך, וזה עבודה גם לזמן הזה, לעבוד על אחדות כל הזמן, לעבוד על זה שצריכים לקרב יהודים, ולא להתבלבל מזה שאנשים אומרים, אין לנו מה לדבר איתכם, אתם משונים, אתה יהודי, אתה לא יעזור לך, אתה יהודי, ויש לך מסורת של תנ"ך, ויש לך מסורת של אבות, ואתה שייך לארץ הזאת, בגלל זה באת לכאן, בגלל זה אתה חי כאן, אתה מדבר בעברית, העברית היא השפה של התנ"ך, אתה לא יכול להתכחש לזה, אתה שייך לתנ"ך. ואנו צריכים להוקיר מאוד בימי הפורים הללו עד ימי הפורים הבאים עלינו לטובה לדורות את האוצר הגדול והתמיר הזה ששם מונחו עושרנו ועושר חיינו. וסגולת עם אחד שלנו תנצח את כל הצד של המפוזר המפורד שלנו, ומתוך כל הגואלים הפודים והאוהבים, ומתוך כל המשעבדים המוכרים והשונאים, מתוך כל מועצותיהם השונות, יושב בשמיים ישחק להעמיד לנו אור ישועה וגאולת עולמים. ומתוך המעמד של עד דלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי, שנדע שגם המן ולהבדיל גם מרדכי, בסופו של דבר שניהם יביאו את הישועה. המן על ידי השנאה יעורר את היהודים הרחוקים, מרדכי יעורר את השכל, וכך הכל, לא יהיה דבר בעולם שירחיק, בדיוק להפך. כל מה שיש בעולם בסוף יקרב את הישועה. תבוא הכרה עליונה למצוא את היהודי הבלתי ידוע שבתוכנו, ואח אל אח יתוודע, ויד ליד תינתן, וקול גדול ישמע, קומו ונעלה ציון אל בית אלוקנו. וכבימי מור והדס, פיוט רומז על מרדכי והדסה אסתר, יאמר גם היום, ישנו עם אחד מאוגד וגבוש עומד בחוסנו לבנות את כל הריסותיו מאוצרו הפנימי הסמוי מן העין אשר בו גנוזי הברכה שלך כנוס את כל היהודים. ומחייב איניש לבסומה בפורים, צריך לשתות בפורים, עד דלא ידע בן ארור המן לברוך מרדכי, עד שיבוא איזה אור פנימי שהוא למעלה מהשכל של האדם שמבלבל אותו, לראות שאנחנו אין סיכוי ואין על מה לדבר, ונאמר לחיים, לחיים, לחיים טובים, לשלום לכל ישראל, ואמרו אמן.